טוב, היינו בדף ה' עמודה שמאלית לקראת הסוף. המהר"ל מסביר שכמו שבכוחה של תורה לטפל בענייני גוף האדם, כך כוחה לטפל בענייני הנפש. כך התורה מחזרת אנשי חולי הנפש אל הסדר, אף אם יש בהם חולי הנפש, התורה היא מחזרת הכל אל סדרו. וחולי הנפש, כאשר האדם יש לו חיסרון, אז מתחיל לפרץ בשכלו ובמחשבתו, בעיה ראשונה. על זה דיברנו אתמול. ואחד במחשבה הוא בכמה דברים. ועוד, אחר כך חולי נוסף שקשור לנפש, יש חולי הנפש בכוח הדיברי, שהוא למטה מן השכלי כאשר ידוע. כן? כידוע, התורה מזהירה אותנו מפני החיסרון הזה שיכול לפגום את עיקר מעלתו של האדם. עיקר מעלתו של האדם זה הדיבור. לא תלך רחיל בעמך. אפילו כשאתה מקיים מצוות תוכחה, מצווה, אלף פלאים, אתה מקיים מצוות תוכחה. נכון, הוכח, תוכח את עמיתך, ולא תישא עליו חטא. כוונה תיזהר, אתה יכול להוכיח בצורה כזאת, שאתה תפגע בו. אתה עלול מתוך מצווה להגיע לידי עבירה. אם אתה תלבין את פניו ברבים, ויש עוד כמובן הרבה דברים שתלויים בדיבור. ולכן אומר המהר"ל, זה עניין התורה. עניין התורה זה דיבור, והיא באה לתקן את הדיבור. כי בדבר שהוא באמת מעלת האדם, שם יכול להיות הכי קלקולו. זה תמיד ככה. בדבר שהוא יכול להיות המעלה הכי גדולה, שם גם יכולה להיות הכלכלה הכי גדולה. אז לכן התורה מאוד עוסקת בדיבור. מאוד מאוד מקפידה על הדיבור. ודיברת בם. צריך לדבר תורה. מתוך שעסוקים בדבר השם, אז מעלים את מדרגת הדיבור שאצלנו. ודיברת בם, זה לא רק תועלת שמדברים דברי תורה. זה בכלל גילוי מעלת הדיבור שבאדם. רואים שהתורה מאוד מאוד ממקדת את עצמה בדיבור. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ואמרת עליהם. עניין הדיבור מאוד מרכזי, נכון? למה? כי הוא באמת מעלת האדם, אז צריך להיזהר שזה לא ייפגע. לא לפגום את המעלה הזאת. זה הדבר השני. עוד יש חולי הנפש, וכוחות הגוף של האדם. איפה יש שמה חולי הנפש בגוף? כמובן, מדובר במידות רעות, כמו התאווה והקינה וכל הדברים אשר מהם החטא. זה באמת קלקול בנפש. האדם נגרר אחרי החושים שבו. זה מתחיל כמובן מנפשו. לא תטרו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. זאת אומרת, אם אדם הולך אחרי עיניו, זה בגלל שקודם כל הוא הלך אחרי ליבו. אם הוא לא היה הולך ליבו, הוא לא היה הולך עיניו. לא תטרו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אם כן, קורא לזה המהר"ל חולי הנפש שבכוחות הגוף. ויש עוד חולי הנפש, במעשה. מעשה זה חולי הנפש, מעשה זה לא חולי הנפש. כן, לא, זה כן. ועוד יש חולי הנפש במעשה, דהיינו, פעולת החטא בעצמו. פעולת החטא בעצמו זה קלקול במעשה.
סוף מעשה
במחשבה תחילה, יפה מאוד. מחשבה לא נכונה, מידות מקולקלות, וכמובן מתוך זה אדם בא לידי עבירה. המעשה זה המכה בפטיש של מציאות נפש רעועה. כן, לכן התורה עניינה לחזק את בריאות נפש האדם, לעשות אותו בריא במחשבתו, בריא בדיבורו, בריא במידותיו, ומתוך זה כמובן יהיה גם בריא במעשיו. צריך לראות שבאמת המעשה זה התולדה של מה שיותר עמוק באדם. כן, לפעמים אפילו בשוגג זה כבר בעיה. למשל, התורה מחייבת האדם שמחלל שבת בשוגג להביא קורבן חטאת. מה לעשות? שוגג. הרבה פעמים שומעים מן האדם, לא עשיתי בכוונה. נכון? לא עשית בכוונה, שוגג בחילול שבת. לא עשה בכוונה, הרג בשוגג. נכון. לא, אז למה עונש? למה עיר מקלט? חולי בנפש. כי מידת הזהירות היא כמובן מתוך בריאות האדם, שהאדם מאמין בערך. ככל שהאדם הוא יותר משוכנע בערך דבר המה, אז הוא יותר מחלקל את מעשיו, הוא יותר מחלקל את פעולותיו, הוא יהיה זהיר מאוד שלא להגיע לידי טעות כזאת. זה נכון שטעות זה לא פעולה מתוך רצון כמו מזיד, אבל זה אומר שיש בזה חולשה מסוימת של האדם בנפשו, אחרת הוא היה בונה לעצמו סדרי חיים כאלה שהוא לא היה בא לידי טעות כזאת. הוא היה בודק את הגרזן לפני שהוא הולך לחטוב עצים, והוא היה בודק שביער אף אחד לא מסתובב לפני שהוא מתחיל לחתוך את העץ. הוא היה בודק, וזה היה חשוב מאוד בשבילו לראות מה, אם יש מישהו בסביבה. הוא היה מאוד זהיר. אז התורה ירדה לסוף דעתו של האדם, לכן היא מענישה אותו גם על שוגג. ואם אדם לגמרי התכונן לשבת והוא מבין את ערך השבת, אז הוא נזהר מכל פעולה אפילו בשוגג שלא לחלל שבת, כי הוא מבין שזה דבר שיפגע בו בעצמו. לכן ראינו בתורה גם חטא בשוגג, יש דבר כזה. ברשימה של מה שאדם נכשל בו יש חטא עוון פשע. הכי חמור זה פשע, אבל יש גם מדרגה של חטא. חטא שאגב, איזה הגדרה שלו זה שוגג דווקא. וכנגד זה המחש בראשו יעסוק בתורה. כי בראש המחשבה והתורה היא רפואת חולי הנפש הזה. והמחש בגרונו יעסוק בתורה נגד הדיבור, שהוא בגרון, וגם התורה רפואה לחולי הזה. אולי צריך להעיר פה הערה. מישהו פה שאל פעם, מה זאת אומרת, אבל אדם שהוא חולה אין לו כבר כוח ללמוד תורה, אז איך הגמרא יכולה לתת הדרכה כזאת? חש בראשו, חש בגרונו וכו'. ואדם שכבר מקולקל, מה הוא יעסוק בתורה? האמת שחש זה לאו דווקא כשאדם הוא כבר נתקף במחלה. לא, אפילו פלי. חש הכוונה שחושש, חש מלשון חושש. מה זה חושש? אדם צריך מודעות עצמית. האדם אומר לעצמו, חביבי, יש לי ראש, יש לי דיבור, יש לי זה. אני צריך להכין את עצמי למצב הזה. זאת אומרת, חש בראשו, הכוונה, אדם מבין שהדברים תלויים במחשבה. אז הוא עוסק בתורה, כי הוא יודע שצריכים לפרנס את המחשבה בהרבה טוב, בהרבה אור. זה לכתחילה. זה לא המצב שבו אדם כבר התערדר ונהיה חולה, והוא סובל מקלקולים חמורים. גם אז התורה יכולה להועיל. אבל אז הבעיה היא שהאם אדם באמת מתוך כל החולי הזה הוא כבר מסוגל בכלל ללכת לתורה. הכוונה היא, אתה צריך להיות חש, לחשוב על זה. זה, האדם צריך ללמוד להכיר את עצמו. אם האדם לא ממלא את עצמו בטוב, הבור ריק, אין בו מים, נחשים ועקרבים יש בו. זאת אומרת, אם אתה נשאר במצב של ריקנות, אז מה אתה חושב שבדיוק ישלוט בך? מה, שאתה תהיה לא טוב ולא רע? זה לא, אין דבר כזה להיות לא טוב ולא רע. זה אין דבר כזה. החשבון צריך להיות, לזה יזהירו את האדם מראש. חש בראש, תשים לב. אתה אדם שיש לו ראש. אתה שם לב שהמחשבות מתרוצצות בך. לפעמים מחשבות טובות, מחשבות לא טובות. אדם צריך ללמוד להכיר את עצמו. פה מה שאנחנו מקבלים זה שיעור במודעות עצמית. חש בראשו. בכוונה, תתחיל להרגיש שיש לך ראש. שים לב שיש לך ראש. טוב, יש לי ראש. לא, הכוונה. שמת לב שיש לך כל מיני מחשבות שמתרוצצות בך. שמת לב שלפעמים אתה מדבר דברים שלא צריכים לדבר. ושואלים אותך, אז למה ככה דיברת? תשמע, לא יודע, לא שולט על הדיבור. לפעמים בני אדם ככה אומרים, לא שולט על הדיבור שלי. נו, אז זה נקרא חש בגרונו. תשים לב לזה. תחשוש לזה שאם אתה לא תחזק את המציאות הפנימית הנפשית באור, בטוב, בדברים חיוביים, עלולים לצאת ממך דברים מאוד שליליים. זה הכוונה חש. זה לא שדווקא מדובר באדם שהוא כבר חולה וזה, הוא בקושי זז. או אדם חולה בנפשו והוא כבר כולו שקוע בממתת שערי תומה. שזה קשה לצאת משם. אפשר. כן? אם אבותינו יצאו מממתת שער תומה, אז יש לנו כבר את הכוח לצאת משם. זה הרווח העיקרי. שאבותינו שהיו בממתת שערי תומה במצרים, מה זה אומר? תמיד אומרים ככה, אבותינו במצרים היו בממתת שערי תומה. נכון? אבל יצאנו משם. סייעתא דשמיא, יפה יוסף. זה אומר שמהיום כל יהודי ששייך לעם ישראל הוא יכול לצאת מממתת שערי תומה. יש לנו כבר את המיתן הזה בנו. אנחנו כבר בעלי כוח כזה, שאפילו אם אדם שוקע בממתת שערי תומה, הוא יכול לצאת משם. שאלו איך יכול להיות שאתה, איך יכול להיות שאדם ששקוע בממתת שערי תומה יוצא משם? תשובה, כי זה מה שקרה לאבותיו. זה ההבדל בינינו, סגולה מכל העמים לכל עם אחר. יפה מאוד. מעשה אבות סימן לבנים גם בזה. יש בנו סגולה כזאת, שאפילו אם חלילה וחס מישהו מישראל, סוד התשובה, שוקע עד ממתת שערי תומה, הקדוש ברוך הוא, כמו שהוציא אותנו ממצרים, וממתת שערי תומה, גם עכשיו כל אחד יכול לצאת משם. אבל זה קשה, זה לא פשוט. זה דבר שהוא לא פשוט. אז מה נותנים הדרכה שלכתחילה לאדם? מה הדרכה שלכתחילה? חש בראשו? שים לב? שמת לב שיש לכם ראש, מחשבות? כל מתרוצץ מפה לשם, משם לפה, מפה לשם? כן, שמתי לב. או, יופי. אז עכשיו, איך לעשות שהמחשבות שלך יהיו דווקא מחשבות טובות, מחשבות תאורות, מחשבות אציליות? יעסוק בתורה. אין פתרון אחר. כל הפתרונות האחרים הם פתרונות לא ממש יעילים. פעם, לפני הרבה שנים, קרתי תלמיד, שהוא אמר לי שהוא, בין כל הנסיעות שלו, גם הגיע לאודו, הוא היה שמע בסדנה מתקדמת לענייני מדיטציה. אז שאלתי אותו ככה, מה השיא במדיטציה? רציתי להבין. יפה מאוד, איך אתה יודע?
הייתי
באודו. היית באודו, אתה אמורי? מי שהיה שם הוא בניסיון. השיא במדיטציה זה להגיע שאתה מצליח להפסיק לחשוב. טוב, אז הוא היה הרבה זמן שם, והרבה זמן עסק בזה. שאלתי אותו, נו, והוא אומר, שנתיים ולא הצלחנו. לא הצלחנו. אי אפשר, אתה אומר שלא צריך שנתיים, אבל הוא בדק את זה עד הסוף. עד הסוף הוא בדק את זה. אין דבר כזה להפסיק לחשוב. עכשיו תבינו טוב מה המשמעות של הדבר הזה. אי אפשר להפסיק לחשוב. אדם חי לא יכול להפסיק לחשוב. עם כל השיטות שבעולם, כל הפטנטים, כל המדיטציות, לא מצליח להפסיק לחשוב. מסקנה, יש לך עכשיו שתי אופציות. או אתה חושב טוב, או אתה חושב רע. אין להפסיק לחשוב. הרי מה הזה, בעצם, זה פה לומדים דבר מאוד עמוק. התפיסה של המזרח הרחוק היא שבעצם מתייאשים מן הרע שבעולם. כלומר, אי אפשר להגיע למצב שאתה תחשוב רק טוב. אז הלכו לקצה השני. כיוון שלא ניתן להפסיק, כשלא ניתן לחשוב רק טוב, אז הפטנט היחיד שנשאר זה להפסיק לחשוב. כן, זה הסוד שבמדיטציה. נא להכיר את הסוד שבמדיטציה. כיוון, או, התחלת להבין. ולכן מי שהולך עד הסוף הוא גם הולך לזה. ודאי. כן, כמו שאמרת, נכון. ולא רק שהידים. שופך דלק באמצע כיכר העיר, ושורף על עצמו, והוא מגיע ל... אז תמיד זה העניין, כיוון שמתייאשים מן הרע שבעולם, אז רוצים להפסיק בכלל לחוות את המציאות של העולם הזה. אז כיוון שלא ניתן להפסיק רק טוב, לחשוב רק טוב, אז מחפשים את הדרך להפסיק לחשוב. אבל האמת היא שלא מצליחים. אז מה עכשיו נשאר להגיד? אז מה השיטה? השיטה זה ללמוד איך לחשוב טוב. וזה נקרא חש בראשו יעסוק בתורה. זה הכוונה. חש בראשו, הוא מרגיש שמשהו מתרוצץ לו בראש. פעם זה טוב ופעם זה רע, ופעם מחשבות כאלה. ולא שולט. נכון? זה מאוד נכון. אתה לא שולט על כל המחשבות שלך. אתה לא בא לבית על כל המחשבות. מחשבת זה דבר, זה דבר מאוד מופשט. דבר מאוד עדין. על חלק יש לך שליטה, על חלק אין לך שליטה. אז מי שחש בראשו, דואג לראש שלו, זה נקרא חש בראשו, הוא דואג לראש שלו, מה יהיה עם הראש שלי? מה יהיה עם המחשבות שלי? מה יהיה עם מה שמתרוצץ לי בראש? הכל בראש, מה יהיה עם זה? תשובה? יש רק פתרון אחד, לעסוק בתורה. אתה חייב כל הזמן להיות מחובר לצינור הזה של טוב. אם אתה תעסוק בתורה, אתה תראה שבכלל אתה תמלט מכל המחשבות הרעות האלה שתקפות אותך. כן.
מה
הייתם? כן, זה
סופק.
מה?
מה
הייתם?
שכולם ככה.
כן.
גם כשעוסק בתורה, אתה מוטרד בדברים
אחרים.
והנה, אני עוסק בתורה ואני מוטרד.
כן.
שלא לדבר על תפילה, שבאמצע תפילה, אבל גם ממש בלימוד. אתה מוטרד... זה לא עובד, אתה אומר, הנה, אני אעסק בתורה, ואז אתה חושב על זה משהו מסביב, אני חושב משהו אחר, אני חושב, אלף תרדוף, כי תרדוף לא תרדוף בכלל 18, ידוע, מה זה...
אדם כי ימות באוהל. רק עכשיו למדנו על עקדת יצחק. מה זה עקדת יצחק? שמע, מיהושע מוכן לעלות על המזבח, פילי פלואים. יצחק אבינו היה מוכן לעלות על המזבח, אבל הוא לא נשחט. נכון. לעלות על המזבח זה הכוונה להיות מסוגל להיות עולה תמימה. זה העבודה שלנו אמיתית בתורה. יעסוק בתורה עד למדרגה של אדם כי ימות בערב. זאת אומרת, נו, זה הכוונה, זה החשבון. עד כמה אתה צולל במציאות הזאת. זה העבודה שלך. זה כמו שאדם תמה, הוא רוצה להתאר. בסדר? תשובה, הלך למקווה. הולך למקווה, יצא, אומרים לו, לא, אתה לא תיארת את עצמך. למה? נשארה שערה בחוץ. שערה אחת בחוץ, לא תיאר את עצמו? לא. אם אתה לגמרי לא בתוך המים, והמים מכסים אותך, אתה לא טהור.
אז איך אתה עושה גם בחול?
ורחץ את כל בשרו. אז זה בדיוק העניין של גם תורה, זה אותו דבר. התורה היא מתארת, זה מקווה מאש. כי כל דבריי, אמר השם, כאש. זאת אומרת, צריך לגמרי לסלול בתוך זה. אבל זה לא לבטל את המחשבה הפוך. זה עד כדי כך, וברוך שאתה צודק, שעד שאדם מגיע למדרגה כזאת, זה נקרא לימוד תורה במסירות. הלימוד תורה במסירות נפש. מה זה? מה מדברים על זה? זה לא עניין של כמות השעות. כמות השעות אולי מועילה, כי מרוב שאדם לומד והוא עוסק בזה, והוא נכנס לעומק הסוגיה, והוא כל כולו מתחבר למה שהתורה בא ללמד, אז לאט לאט הוא מתפטר מכל התרדות האלה, והדאגות האלה, והמחשבות האלה, והוא מצליח לתאר את עצמו עד למדרגה שהוא הופך עולה תמימה. לא צריך למות. צריך למות באוהל של תורה. אדם כי ימות באוהל, אמרו חכמים, כי ימות באוהלה של תורה. לפעמים יש גם עניין של מסירות נפש כמובן בפועל. בכל מיני תחומים, מצוות קידוש השם. אבל יש מצוות קידוש השם גם בזה שאתה כרגע נמצא בבית המדרש, וכלום, שום דבר, לא קיים. זה נקרא חש בראשו, יעסוק בתורה. זה הכוונה. אם אתה באמת דואג לראש שלך, אתה צריך להגיע למצב כזה, שלא ייתכן שעכשיו אתה לומד תורה, ואתה עוסק בתורה, ופתאום כל מיני דברים מטרידים אותך, ואתה פה, ואתה שם, ואתה שם, ואתה פה, ואתה לא כאן, ואתה לא שם. אז זה בוודאי שזה לא, זה לא יועיל. אתה רואה שאתה גם מרגיש את זה על עצמך. כשאתה לומד תורה באמת, ואתה לגמרי מחובר למה שאתה לומד, אתה בכלל לא יודע על מה קורה. זה לא מעניין אותך בכלל. אבל כשאתה לא צולל לתוך המים האלה, מים תיאוריים, התורה נמשלה למים, אתה משאיר כל מיני דברים בחוץ, כל מיני איברים אתה משאיר בחוץ, מחוץ לתורה. נכנס לבית המדרש עם שלושה פלאפונים, שניים באוזניים ואחד כנגד העיניים, לראות שאולי מישהו במקרה אתה עלול לפספס אותו, וכל מיני דברים כאלה, אז בטח שלא, אז מה אתה חושב? זה לא עובד ככה. זה לא, זה ברצינות. זה צריך לקחת זה מאוד מאוד ברצינות. ואז פתאום האדם משתנה, אז האדם משתנה, אז חש בראשו יעסוק בתורה, זה באמת מרפא את כל חולי הנפש. וזה נכון לגבי אותו דבר, לגבי הדיבור, שאדם במשך 12 שעות מדבר תורה, סביר להניח שמשהו בדיבור שלו ישתנה, סביר להניח. 12 שעות. הרש"י כותב על חובת האב כלפי בנו, שכשבנו מתחיל לדבר, משיח אמו בלשון הקודש ומלמדו תורה. מתי? בדיוק כשהבן מתחיל לדבר. בדיוק אבל. למה? כך אומר רש"י. מכאן למדנו. למה? כדי שמיד על ההתחלה, כשמופיע כוח הדיברי שבאדם, מיד שם פף הוא מתחיל לדבר בן. ודיברת בן. אז הוא כבר לומד שכוח הדיבור שבו צריך להופיע בדברים שיש להם משמעות, שיש להם ערך. סתם לא לבזבז את הדיבור בכל מיני דברים שהם הבל הבלים.
אתה אומר
מה? כן, כן, בטח. מלמד אותו תורה ציווה לנו משה, זה מה שהוא צריך ללמד אותו, אבל לא רק לא אומר דקלם דקלם את הפסוק, ודאי, מלמד אותו תורה ציווה לנו משה, הוא מלמד אותו תורה ציווה לנו משה, זה מה שהוא מלמד אותו. ואז כוח הדיבור מופיע אצל האדם מתוך קדושה, מתוך טהרה, אין פה חלל ריק. אבל אם מתחיל לדבר, ושנים על גבי שנים, הוא צובר דיבורים של אבל אבלים, אחר כך תגיד לו, תשמע, עיקר הדיבור שלך, עיקר דיבורך צריך להיות בתורה. ככה כתוב. עיקר דיבורך, אדם צריך לספור את המילים שהוא אמר במשך היום, ורוב הדיבור שהוא דיבר במשך אותו יום, היה צריך להיות בדברי תורה. נו, בוא תבדוק. אבל איך קונים את המדרגה הזאת? איך בדיוק קונים את המדרגה הזאת? זה עבודה, נכון? בוודאי שזה עבודה, לאדם יש בחירה, הוא יכול להשתמש בדיבור שלו, להרבה דברים נוספים. אבל זה בדיוק עבודת האב כלפי בנו, לחנך אותו, להכניס אותו מיד לתפקיד החשוב הזה. וזה נכון לגבי דיבור, זה נכון לגבי דברים אחרים. כן, בבקשה.
זאת אומרת שפה אני רוצה... פועל יוצא מזה שעצם זה שנבראנו, שאנחנו רואי רגשות ודיבור, מחשבה, זה בא מחיסרון אם אנחנו... זה חיסרון בגדול אם אנחנו כאלה ואנחנו לא נתעסק במה...
ברור, נכון, בדיוק.
זה חיסרון שאנחנו... עדיף היה לנו שהיינו נבראים בלי דיבור ובלי... בגדול, לכלל
אוכלוסיית
העולם.
אני מבין מה שאתה שואל, הבנתי מה שאתה שואל, אתה שואל שאלה טובה. אם כן ככה, אם כן אדם היה נברא בלי מחשבה ובלי דיבור ובלי מידות כאלה של תאווה וקינה וכו', אז באמת היה יותר טוב. לא היינו צריכים להשקיע כל כך הרבה מאמצים ולקבוע את עצמנו בבית המדרש, ולא היינו צריכים לעסוק בתורה יומם ולילה והגית בו יומם ולילה, לא צריכים. אז אם כן יוצא שאדם הוא בעצם חסר.
חסר.
התשובה היא שהאדם הוא הנברא הכי חסר והוא הכי במעלה. מה הכוונה? כשהבהמה נבראת, לא מחשבות, לא דיבור, לא קינה ולא תאווה, נכון, אבל תקוע, יכולה לזוז. זה בדיוק ההבדל. האדם הוא נברא בהתחלה בפועל בעל חיסרון, אבל בכוח הוא יכול לקחת את כל הדברים האלה שלכאורה הם חיסרון ולהעלות אותם למעלה, שהיא מביאה את האדם למעלה ממדרגת המלאכים, כי הוא יכול להתפתח, כי הוא יכול לקחת את כל הכוחות האלה ולהביא אותם למציאות עליונה כל כך שבאמת אוחז בכיסא הכבוד. האם גם אומרים שעל ידי הפסקת חשיבה כמה דקות ביום נרגעים מכל מרוץ החיים והמחשבות התורדות והמתרוצצות בלי ערף? ההצעה הזאת של להפסיק לחשוב כמה דקות בחיים זה הצעה טובה אם יש לך על מה לחשוב במשך כמה דקות האלה. אבל אם אתה כמה דקות, וזה נכון, שבאמת זה יצא טובה, שכמה כתוב שהרמח"ל מביא את זה במסילת ישרים, שפרעה הרשע המציא שיטה. מה קרה? באו ואמרו לו, אתה יודע, יש פה מישהו שמסתובב, אומר ליהודים, שעוד מעט הם יוצאים ממצרים. מה פרמה, מה זאת אומרת? כן, יש אחד, הוא הולך מפה לשם, משם לפה, אומר ליהודים, תדעו לכם, תתכוננו, עוד מעט אנחנו יוצאים מפה. אז אמר פרעה, וזה מאוד מסוכן, תראו לעצמכם שהעבדים האלה מתחילים לחשוב על חופש, זה קטסטרופה, כי הרי אי אפשר לשעבד אדם שלא רוצה להיות אבן, זה בדוק. אדם שלא רוצה להיות אבן, אפשר לשעבד אותו, גם אם תכניס אותו לבית סוהר, הוא נשאר חופשי. אז אמר פרעה, אז יש לי פטנט. מה הפטנט? תכביד העבודה על אנשים. שלא יחשבו, כן, ולא ישעו בדברי שקר. זאת שאתה כוונה, מבחינתו זה דברי שקר. זאת אומרת, הוא מכיר את הפטנט. אסור לתת לאדם זמן לחשוב. כי הוא מתחיל לחשוב, הוא מתחיל לחשוב על עצמו, באיזה מצב אנחנו, איך ייתכן שנמשיך ככה וכו'. אז לכן הוא ציווה להכפיל את העבודה, לא ייתנו להם קש וכו' וכו'. אומר הרמח"ל, זה בדיוק עצת היצר הרע. תלמד מפרעה איך היצר הרע עובד. היצר הרע לא ייתן לך רגע של מנוחה. אתה גומר עניין, יגיד לך, יש עוד משהו. גמרת, יש עוד משהו. כן? לכן החברה ממציאה כל הזמן כל מיני דברים כדי שחס ושלום לא תשב בבית בשקט. כי אתה עלול לשבת בבית ולהתחיל לעשות חשבון. שאולי לא חייבים לקנות כל מה שיש בעולם וכל מזה, אז מיד. וזה מבצעים. יש מבצעים. מה, אני ישר בבית שיש מבצעים? אי אפשר להישאר בבית שיש מבצעים, נכון? מבצעים מחייבים. כולם מיד רצים מבצעים. מגיעים למבצעים אומרים, רק אגב, זה לא המבצע הכי חשוב. אתם עוד לא יודעים. יש מבצעים אחרים. האדם ככה מתרוצץ מהבוקר עד הלילה, בין מבצעים למבצעים, ובסוף הוא נשאר ערום מכל דבר. אז אומר הרמח"ל, חייבים כל יום, אדם צריך לקחת לעצמו כל יום דקות של התבוננות, עבודת ההתבוננות, עבודת ההתבודדות לצורך התבוננות, אבל לא להפסיק לחשוב. הכוונה, מחשבות פשוטות, לא תורדניות, לא ריצה אינסופית, ודאי שזה מועיל, אבל זה בתנאי שלמדת לחשוב טוב. כי אם לא למדת לחשוב טוב ואתה תתבודד ואתה תתחיל לחשוב מה יהיה, אז תחשוב דברים לא טובים. מי אמר שדווקא תחשוב דברים טובים? אם אתה תהיה פנוי מכל מיני עניינים וכל מיני עסקים, אבל מי אומר שאז המחשבה שלך היא תתרכז דווקא בדברים טובים? אולי תתרכז בדברים לא טובים. לכן זה עצה טובה, אבל זה לא במקום העצה של יעסוק בתורה. כי אם אדם לא עסק בתורה, הוא לא קרא לעצמו מטען חיובי. הוא לא מילא את מחשבתו בדברים טובים. אבל אם אדם מילא את עצמו בדברים טובים, נכון, כמה דקות ביום, עשה חשבון, מה עשיתי היום, מה הייתי צריך לעשות, כמה הצלחתי לעשות, לא, מה עוד אני יכול לעשות. לא, אלא, בוא נעשה חשבון. בואו חשבון. ככה כתוב, חכמים דרשו, מה זה בואו חשבון? בואו נעשה חשבונו של עולם. בואו נעשה חשבון. כמה דקות ביום אני רוצה לעשות חשבון. אבל זה בתנאי שהוא כבר יתרגל. לחשוב טוב. צריך להתרגל לזה, צריך לעבוד על זה. זה לא הדבר בא מעצמו. כן, מי עוד רצה לשאול? כן, בבקשה.
אם אנחנו
נשאל
את המילים שלנו שרואו דיברו אותנו בתורה, אז... מה
יש לו
אנשים שעוסקים
ברוב היום
באיזשהם עבודות כאלה ואחרות,
ומוצאים
זמן
לתורה,
זה שעה ביום,
שעתיים
ביום.
זה לא, אם אדם עוסק בדברים הכרחיים, דברים הכרחיים, זה כמו שאדם יגיד, בזבזת זמן, הלכת לאכול. לא, זה לא בזבוז זמן, ביטולה היא קיומה. אז אם אדם יש לו עובד, מתפרנס, והעניין של הפרנסה שלו, זה מחייב אותו להגיד כמה מילים. אז זה לא, אנחנו עושים את המאזן, זה לא מאזן כזה מתמטי. תספור את מספר המילים, סך הכל. אמרת 3,450 תורה, 3,445 לא תורה. לא. מה שהכרחי זה חלק מסדרי החיים של האדם. אין בזה בעיה. הבעיה היא במדברים, דברים שיכולת לדבר ולא דיברת תורה. זה, עיקר דיבורו צריך להיות בתורה, חוץ מן הדברים ההכרחיים. הרמב"ם מונה את סוג הדיבור הזה, הדיבור ההכרחי. בסדר, אין ברירה, חייבים לדבר. כשאתה הולך לקנות, צריך לתן לי בבקשה חלב. מה אמרת, תן לי בבקשה חלב? זה בזבוז. לא, זה לא בזבוז. אם לא אבקש חלב, אני אקבל חמאה. אז צריך להגיד, תן לי בבקשה חלב, מה לעשות? כן.
הרב, נאמר פה, חש במשהו, יעסוק בתורה. כלומר שכאילו הסיבה לעסוק בתורה היא בגלל שהוא חש במשהו. אנחנו יודעים שצריכים ללמוד תורה כפשוט, הידיעה ללמוד תורה כפשוט צריך ללמוד תורה, לא כי זה לסייע.
זה מה שאתה אומר עכשיו, זה קשור למה שנאמר קודם, שאנחנו שמים לב שאדם הוא בעל חיסרון. אדם הוא בעל חיסרון. זה לא פחיתות להבין שאדם הוא בכוח ובפועל הוא בעל חיסרון. לא, זה בסדר. ככה צריך באמת להבין. שאדם לעמל יולד, שאדם צריך להשלים את עצמו. זה מחזק מאוד את האדם לעסוק בתורה. טוב, בסדר, יעסוק בתורה, אבל עד כמה? להשלים את החיסרון. עכשיו, נכון שצריכים לעסוק בתורה לכתחילה. למה? כי לכתחילה יש לנו הבנה כזאת, שצריך להוציא על הפועל את כל הטוב שבך, את כל הטוב שבעולם. כי לכך טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו, סימן שמה? שזה עלול לקרות שאדם יעזוב, נכון? אם צריך לקבל עזרה, תורתי אל תעזובו, זה סימן שמה? שאדם עלול לחשוב שהוא יכול להסתדר גם בלי תורה. מה זה אומר? זה אומר שהוא לא מודע לחיסרון האמיתי. החיסרון האמיתי זה לא רק שאדם עלול לחטוא, זה שבכלל המציאות הבריאה היא חייבת השלמה. אשר ברא אלוהים לעשות. אסור לחיות באשליות. מי שחי באשליות, שלום עכשיו וטוב עכשיו והכל משיח עכשיו, כל המצב הזה הוא מצב מאוד מסוכן. אדם חי באשליות, לא מגויס. הוא לא מוכן, הוא לא רוצה לעשות מלחמות, הוא לא רוצה לעבוד, הוא לא רוצה זה, הוא רוצה הכל כבר מן המוכן. זה מאוד מסוכן. צריך מאוד לחדד את המחשבה הזאת, שאדם לעמל יולד. העולם בפועל הוא בעל חיסרון. צריך השלמה. המהר"ל הרבה פעמים חוזר על זה. שאנחנו נמצאים במציאות שמחייבת השלמה. היא בעלת שינוי, היא צריכה השלמה. אז גם האדם, כן? ככל שהוא יותר לומד, הוא גם מבין את זה. הוא מבין את זה, שהרבה, יש בו, באדם עצמו, הרבה בכוח. אבל, הבכוח הזה מחייב המון המון מלאכה, המון עבודה, כדי להוציא את זה לפועל. זה בסדר. לכן, ודאי לכתחילה, לכתחילה, כי בלי תורה, לא תצא לפועל. כן.
אז
המשפט
של רבי נחמן, תחשוב טוב, יהיה טוב, זה אומר שתחשוב טוב, תהיה מסוגל להוציא
מן הכוח לפועל? אבל ודאי, אבל איך תחשוב טוב עם תורה, נכון? ודאי, תהיה מסוגל להוציא דברים לפועל, כן.
זאת שני, כאילו אני מסתכל על זה, אני אומר אולי זאת גם אשליה, שנצליח להפיץ את תורתנו לכל העולם, אם אנחנו בעצמנו נמצאים במצב הזה, ולפי הזמנים נשאר לנו עוד איקס שנים מאוד קטן בשביל לתיקון העולם, או כי
עצם הרעיון שלנו להפיץ את היהדות לכל העולם ולתקן
את העולם.
איפשהו אני גם אומר שזה גם איזושהי אשליה
שנצליח בזה,
בעצם
אני מסתכל
עלינו,
עצמנו,
שאנחנו עדיין בביגור כזה גדול. זה שאנחנו נצליח כביכול בעצם הבעיה יותר נקודית לתקן את העולם. זה לא עובד עם סטופר. זה כמו שאדם כל הזמן בודק מה הגיל שלו וכמה שנים נשארו לו לחיות. זה לא עובד ככה. אם אתה עושה את מה שמוטל עליך עכשיו, כרגע, באופן אמיתי, אתה במצב של שלמות. אדם המשתלם הוא נקרא שלם. מי ש... זה עוד אשליה. עוד אחת, אשליה נוספת היא לחשוב שאתה יכול להגיע עד למטרה הסופית. זה אשליה. מה? אף אחד לא יכול. אנחנו לא, לא, אנחנו גם לא יודעים. אנחנו עסוקים בללכת. לך לך. אנחנו עסוקים בללכת. אנחנו לא עסוקים בלדעת האם אנחנו רחוקים, קרובים מהמטרה הסופית, כמה קרובים, האם זה שווה בכלל? לכן חכמים מאוד הזהירו שלא לחשב את הקץ. מדוע? כי ידוע שמאמצי אדם קשורים להרגשתו כמה הוא קרוב מן המטרה. אם תגיד לו זה אוטוטו, אז אדם אומר טוב זהו אוטוטו, נו גמרנו. לא, אנחנו לא יודעים.
זאת אומרת, אנחנו
נתעסק
באופן אינדיבידואליסטי, כל אחד עם עצמנו, עם התורה, שבפועל שזה מה
שיגרום. לא, לא אינדיבידואליסטי, אלא עד רבה.
לעצמנו.
הכי שלם שיכול להיות, זה לא יכול להיות אינדיבידואליסטי, כי אינדיבידואליסטי זה לא שלם, אלא גם פרטי, גם ציבורי, גם לאומי. עכשיו צריך לדעת שבמציאות יש התפתחות הדרגתית, אבל יש גם קפיצת מדרגות. יש דבר שנקרא תורת האבולוציה. שמעתם פעם על תורת האבולוציה? אוקיי. תורת האבולוציה אומרת ככה, שיש התפתחות העולם, זה נכון, אבל היא גם מודה שיש קפיצות. היא גם מודה. היא בדקה וראתה שיש קפיצות. זאת אומרת, בקיצור, אנחנו עסוקים בהתפתחות, כלומר בלהשלים. האם זה אומר שזה ייקח אם ככה מיליארד שנים? לא, כי יש קפיצות, אבל הקפיצות זה לא אתה. אתה עסוק בלבנות, ויום אחד פף פתאום אתה קם, הכל השתנה לטובה. זה כמו שלמשל ציונות, שנים, שנים, שנים אנשים באים לארץ, מייבשים ביצות וחיים בתנאים הכי נוראים והכי קשים, ומה יהיה ומה יהיה ומה יהיה. בוקר אחד בן גוריון קם אומר, רבותיי, כן, היום מכריזים על מדינת ישראל. הלו, מה קרה לך? חכה, איזה מדינת ישראל? איפה מדינת ישראל? אין לנו לא ממשלה, לא צבא, לא, 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 ואף אחד לא רוצה. אומר בן גוריון, עוד שעתיים תתכנסו, אנחנו מכריזים על מדינת ישראל. מתי? יום שישי, פינצת שבת. טוב, נו מה לעשות. אבל זה עבד. אף אחד לא יודע איך באה הקפיצה הזאת. זה קפיצה. אבל הקפיצה הזאת היא הפרי של כל העמל שקדם. המציאות ההתפתחותית מדי פעם פוקדת אותה פתאום קפיצה. ורואים את זה בכל דבר במציאות. לכן, אנחנו לא יודעים. אנחנו עוסקים במה שאנחנו מסוגלים. מה אנחנו מסוגלים? לבנות, להשלים. צעד אחר צעד. עוד תורה, עוד מצוות, עוד מעשים טובים, עוד תיקון האומה, עוד תיקון העולם. יום אחד קמים, עולם חדש. נכון, ככה זה עובד. טוב.